קרני איריץ מזרחי, היום מפתחת משחקים ומורה להוראה מתקנת, הייתה בעצמה ילדה עם לקויות למידה, נכון קרני?
טוב.
שלום.
כן, גם עליי עברה דרך לא קלה.
זהו, אז רציתי באמת לשמוע ממך על הדרך הלא קלה שלך, כילדה שהתקשתה בקריאה וכתיבה.
אני חושבת שכמו שדיברה מיכל לפניי, באמת היום יש הרבה מודעות, מה שלא היה פעם. וכשאני נכנסתי לכיתה א', אז לא הצלחתי לרכוש את הקריאה. דבר שבעצם מאוד הקשה עליי להתמודד עם הקריאה ועם שיעורי הבית ועם העבודות והמבחנים כמו כל הילדים. הקושי הזה נמשך שנים רבות. אני אמנם תפקדתי וניגשתי למבחנים וידעתי איך להתמודד עם הדברים, מצאתי דרכים לעקוף את הקשיים, ורק בכיתה זין המחנכת המקסימה שהייתה לי מצאה, גילתה שזה הקושי שלי, והיא התחילה ללמד אותי את הקריאה מחדש.
רק בכיתה זין?
נכון.
וואו, זה די מאוחר.
כן. אני לא יודעת אם זה מאוחר, כי תמיד יש זמן, עובדה שבסוף סיימתי והכל היה בסדר.
ואפילו בהצטיינות, כן.
לפתח פער.
אוקיי, אז אם אנחנו מדברות על על הפער הזה שפיתחת, כשרק בגיל 11-12 בעצם הובחנת ואז התחילו לעזור לך, אני מניחה שהרבה מאוד מאמצים
צודקת
הקדשת לצורך צמצום הפערים הללו.
נכון, ואני אומרת לילדים שאני עובדת איתם היום, הם לא מאמינים לי, אבל שהיו לי הרבה נכשלים בחטיבה. לקח לי המון המון זמן כדי לתקן ולשפר ולמצוא דרכים כדי באמת להתגבר על הקושי. מה שהיום אפשר לעשות באמת אחרת, אפשר למצוא את הדברים מוקדם יותר, אפשר לקבל פתרונות יותר טובים, לא חייבים להיתקע במקום הזה.
כן, אני רוצה רגע לשאול אותך על נקודה שגם דוקטור מיכל רווה הזכירה אותה, העניין הזה של דימוי עצמי. ילדים שיש להם קושי בלקויות למידה שונות, והאופן שבו זה משפיע גם על הדימוי העצמי שלהם, על איך שהם תופסים את עצמם כחלשים, כטיפשים, כלא מוצלחים. את זוכרת את החוויות הללו? את התחושות הללו?
אני נורא שמחה להגיד שאני מהצד השני. שיש גם את הילדים האלה, שהדימוי העצמי לא נפגע.
בזכות מה?
בזכות תמיכה מהבית, בזכות המון המון עבודה של אמא שלי איתי, בזכות המון עבודה שנעשתה גם עם המורה בכיתה לאורך היסודי. לא חייבים להם לפגוע בדימוי העצמי. זה נכון שהוא יכול להיפגע, אני אישית מכירה ילדים שזה באמת פוגע בהם, אבל זה לא חייב להגיע לשם.
אז מה את מציעה להורים לעשות כדי לחזק ולשמר את הדימוי העצמי של הילד? אוקיי, אז יש לך קושי בקריאה, יש לך קושי בכתיבה, יש לך קושי בחשבון, אבל אתה עדיין ילד מוכשר, חכם, מקסים. איך מעבירים את המסר הזה לילד?
אני חושבת שצריכים להיות שני דברים. קודם כל נורא חשוב לי לספר לפני השני דברים מאיפה אני באה היום, כי אחרי באמת חוסר הצלחה שהיה השם השני שלי בבית ספר, אני סיימתי תואר ראשון בחינוך בהצטיינות, שלא האמנתי שזה יכול לקרות, וסיימתי תואר שני בלימודי משפחה, והיום אני כותבת את הדוקטורט שלי בנושא שילוב המשחק ברכישת הקריאה. והאמונה שלי בעבודה עם ילדים היא מתחלקת לשני מקומות. האחד זה לעבוד עם הילד. הוא חייב לעבוד על מה שקשה לו. תמיד לכולנו יהיה קשה בכל מיני תחומים. זה מצד אחד. מצד שני, צריך לחזק לו את הביטחון העצמי. אז מה? אתה לא טוב בזה. אבל אתה טוב במשהו אחר. כן. גם אנחנו כמבוגרים לא טובים בהכל. זה בסדר גמור לא להיות טוב במשהו. אם אני מכיר בחולשות שלי ואני מוכן לעבוד עליהם, ואני יכול להתמודד איתה, אני באמת יכול להגיע למקום שיהיה לי יותר טוב ויותר קל. המקום הזה של להסתיר ולהחביא, והוא זה שמוביל את הילדים לדימוי עצמי נמוך.
כמו סוג של סוד כזה.
בדיוק.
כן. את מדברת על לעבוד עם הילד, למרות שקשה, ובדרך כלל כשקשה, אז הם לא אוהבים גם לעבוד, זאת אומרת, לעשות איתם תרגילים בקריאה או כתיבה או חשבון, הם לא אוהבים את זה, הם ינסו כמה שיותר להימנע מהעניין, ואת אומרת, לא נוותר להם, אבל לא צריך לעשות את זה בצורה, בטח לא כוחנית, אלא להפך, להמציא משחקים. זה מה שעשתה אימא שלך איתך, וזה מה שאת עושה היום, נכון? מפתחת משחקים שעוזרות לילדים לפתח מיומנויות למידה.
נכון, נכון. בעצם סימן העיקר שלי זה שאני עובדת עם ילדים בשילוב עם משחק. אני מאמינה שצריך גם ללמד אותם בדרך הפורמלית, שאומרת לפתוח את המחברת ולכתוב, כי כולנו בסופו של דבר צריכים להגיע לאותה נקודה של לסיים בית ספר.
אלו ההרגלי למידה. נכון?
כן.
אוקיי. זאת אומרת, לפתוח, אני שנייה מתעכבת על זה, זאת אומרת, לפתוח מחברת, לשבת מול השולחן, להתאמן בהחזקת העיפרון, ולבטא את ה... איך קראה לזה דוקטור רווה, את כל הפונולוגיה, ההברות של המילה, החלוקה להברות, כל הדברים האלו שקשה לעשות בכל זאת. כי זה, אלו ההרגלים שאנחנו מנסים להקנות להם, הרגלי הלמידה, אבל יחד עם זאת במשחק.
נכון, אז את מדברת פה על גיל צעיר, את מדברת פה על כיתה א' כשאנחנו מדברים על פונולוגיה, ובאמת על להקנות הרגלים.
Mm-hmm.
אני חושבת שאחד הדברים החשובים הוא להראות שאנחנו בית לומד, ומותר שיהיו קשיים אבל אצלנו לומדים. אני חושבת שצריך להתאים את הלמידה לילד, אם הוא בן 5 ועוד לא בבית ספר ורואים שקשה לו, אפשר לשבת גם 5 דקות, זה לא זמן שצריך להיות מאוד מאוד ממושך. וככל שנעבוד על זה בגיל צעיר יותר, כשהילדים יגדלו, הם יכירו את זה ויוכלו להתמודד עם הכלים שנתנו להם לאורך השנים, כמו שהיה למשל אצלי. במקביל, בנוסף לתרגול הזה שהוא מול הספר, מול המחברת, עם הקנייה של ישיבה, בלי טלוויזיה פתוחה, אחיזת עיפרון נכונה, כל ההרגלים שצריכים כדי שתהיה למידה תקינה, אפשר לשלב המון דברים של חוויות. אם אנחנו מדברים על, באמת על הכנה לכיתה א', אני פיתחתי אפילו חוברת שהיא מאוד מאוד מענה, שנקראת כיף לי ללמוד, ובחוברת הזאת הילדים לומדים את האותיות דרך המון המון משחקים.
כן.
המון פעילויות שילדים רוצים, מחפשים ואוהבים.
והמשחק האחרון שממש עכשיו ככה נולד, משחק שנקרא מלך הזיכרון, שגם הוא בא לפתח מיומנויות למידה. איזה, על מה הוא עובד?
המשחק בעצם עובד, כשאנחנו נכנסים לבית הספר בכיתות הנמוכות, אז הילדים צריכים לזכור את האותיות. כשאנחנו גדלים לאורך השנים בבית הספר, אני פשוט עובדת עם ילדים מגן חובה ועד כיתה ט', אז אנחנו צריכים לזכור למבחנים, לדעת, לזכור כמויות גדולות של חומר. אז אחד הדברים המאוד מאוד מהותיים שהוא עובד עליהם, זה שיפור הזיכרון ומציאת אסטרטגיות של זיכרון. לא מספיק רק לזכור את הדברים, אלא אני צריך לדעת איך אני אוכל לזכור אותם, כדי שאני אוכל לשלוף אותם כשאני צריך. המשחק עובד על הנושא הזה. הוא עובד גם על שליטה באימפולסיביות. שזה בעצם לדעת לתכנן את המהלכים שלי נכון ולא לקפוץ מהר מדי.
אוקיי. וזה משחק שאפשר לשחק עם הילדים, הורים וילדים ביחד.
המקסים במשחק בעיניי הוא שאפשר לשחק אותו לבד, אפשר לשחק אותו בקבוצה, אפשר הורים וילדים ביחד. לא פעם אני שומעת את ההורים והילדים משחקים ביחד וההורים באמת לא מצליחים, כי אנחנו כבר מיומנים להשתמש בפלאפון ולא לזכור דברים. המשחק הוא מאוד מאוד
מענה,
כיפי ונעים גם לילדים וגם
למבוגרים. כן. אז נזכיר שיש לך חוץ מהמשחק החדש, מלך הזיכרון, גם את המשחקים הנוספים של מלא מילה, אבל לא בא לי, בינגו מילים ועוד חוברות למידה שונות. קרני איריץ מזרחי, מפתחת משחקים ומורה להוראה מתקנת, בעלת המרכז מעבר לאופק. תודה.
תודה רבה. להתראות.
זהו, אנחנו חותמים כאן עוד תוכנית של לגדול איתם, התוכנית השבועית.